ברוכים הבאים לפינה העברית, אני רית גרין. היום נספר את סיפורו של קורס הטייס, ליתר דיוק של קורס הטייס הראשון בישראל. זה היה קורס היסטורי ללא ספק, אלא שהיה לו גם מאפיין מיוחד. רוב חניכיו היו ניצולי שואה, שרידי מחנות וגטאות, או כאלה שנמלטו מהכיבוש הגרמני. תחילתו של הסיפור בסוף 1947. כששליחי היישוב יצאו למדינות אירופה כדי לגייס נוער וסטודנטים יהודיים לסיוע ותמיכה במדינה שבדרך. שליחי ההגנה הגיעו לעיר אולמוץ בצ'קוסלובקיה. אז ידידתה של ישראל כדי לארגן קורסים צבאיים בהם קורס טייס. 22 איש התנדבו מיד ובתחילת יולי 1948 החלו הלימודים. כלי הלימוד מטוסי בייקר וארדו, שני דגמים גרמנים ששימשו גם להכשרת פרחי הטייס של הלופטוואפה, חיל האוויר של הרייש הגרמני. שלושה מהחניכים היהודיים נהרגו באימונים, לאופולד ברגמן, יורי מושקוביץ וגדעון שורן. כעבור כחמישה חודשים בלבד שינו שלטונות פראג את עמדתם הפרו-ישראלית והקורס נפסק. חניכיו הגיעו ארצה בימיה האחרונים של מלחמת העצמאות ולקראת 1950 הפכו לפרחי טייס במה שהפך לימים לבסיס סירקין. גם בארץ המשיכו האימונים לגבות עבדות. וארבעה חניכים, אלעזר ארווין, פדר, יואל יען, קוסטה, יהודה פאבל לנגר ודן שרון ולדיסטב שוויץ, לא זכו להגיע למסדר הכנפיים. בוגרי הקורס הפכו לטייסים מן המניין, וחלקם המשיכו לקריירה צבאית מרשימה. אחד מהם, יוסף אלון, נרצח מאוחר יותר בוושינגטון, כששימש נספח צבאי בשגרירות ישראל. שבעה מהטייסים הצעירים ההם עדיין חיים היום. סטפן פולק חי בארצות הברית. ששת האחרים בארץ. העבדות הרבות יחסית במהלך האימונים היו תוצאה של חוסר ניסיון. הרי הם נאלצו ללמוד תוך כמה חודשים את מה שאחרים לומדים בשנה וחצי, שנתיים. לא צעירים הטייסים הראשונים, בכל זאת כשהם מספרים על הימים ההם, הם מפיחים בהם רוח חיים של ממש. גיבורי חיל אמיתיים, גם בגיל גבורות, שאיש מהם לא מתפאר בהישגיו, אבל חבריו עושים זאת עבורו. כאילו לא חלפו 60 שנה ויותר, הם זוכרים בכל רגע שם. כל מבצע וכמעט כל תאריך, ואם לרגע נשמט מהם פרט, יהודה מנור בן ה-83 מזכיר. אחרי הכל הוא נחשב להיסטוריון שבחבורה. הוא הגיע לארץ ב-1939 מצ'קוסלובקיה, ילד פחות מ-12 שעלה על משלוח הילדים האחרון בזכות סרטיפיקט שהשיגו הוריו שנותרו מאחור. כמו שני ילדים נוספים מהמשלוח ההוא, גדעון צורן, שנהרג באימונים, ושמואל יופה, לימים ראש השירות המטאורולוגי, שנפטר לפני כ-4 שנים. הוא הצטרף לקורס הטייס הראשון והמשיך בקריירה צבאית, בין היתר כמפקד קורס פלמחים. תפקיד ההיסטוריון ניתן לו בעקבות סיום כתיבתו, בימים אלה של ספר המגולל את סיפורם המלא של קורסי הטייס הראשונים וחניכיהם, כולל עשרות צילומים מהתקופה. איך התגלגלו השישה לקורס הטייס ההוא? חלקם ישיבו לגמרי במקרה. קחו למשל את מאיר שפר, שעדיין עובד בתפקיד מנהלי בארקיה למרות 89 שנותיו. הייתי טייס כל שנות חיי ארוכים, מעיד האיש ששימש בין השאר כמדריך טייס וכמנהל שדה דוב, ונשלח להקים את חיל האוויר והבסיסים הראשונים בסינגפור. אבל במקצועו הוא היה בכלל זייר מאחר, שען. הוא צוחק. כששליחי ההגנה הגיעו לגייס מתנדבים לקורס, בכלל לא חשבתי על אפשרות. אבל הוא התלווה לאחד מידדיו וראה את כל השעונים על הלוח בתא הטייס, ואמר לעצמו, בסך הכל אני אמשיך במקצוע שלי. דבר באיש השנון ומלא ההומור הזה לא מסגיר את עברו המחריד בשואה. שפר, אז מיקלוש פישר, היה בן 21 שנלקח מבודפשט לעבודות כפייה בגדודי עבודה של הצבא ההונגרי. שנלחם לצד הנאצים בצבא האדום. עבדתי במכרה, הוא אומר, פחם, ואז נשלחנו לחזית המזרחית להקמת ביצועים תחת הפגזות התותחים הסובייטים, הוא אומר. אי אפשר לתאר את הסבל שלנו, היכו והרעיבו אותנו בקביעות, ורבים מאיתנו ממש התפללו שיפלו קורבן לפגז. העבודה הקשה, הקור והרעב גבו את קורבנות רבים. ועשירים אחרים נלקחו אל החזית כדי לשמש שפני ניסיון בשדות המוקשים. אבל שפר שרד. עם נסיגת הגרמנים לכיוון הגבול האוסטרי, הגיע למחנה מטאוזן והבין שהסבל של עבודות הכפייה הוא גן עדן יחסית לתופת שבה הוא מצא את עצמו כעת. אך הוא שרד גם אותה, ובמאי 1945 שוחרר. לעומת שפר אברהם גולדרייש, בן 81, דווקא חלם להיות טייס. אחרי שהצליח לברוח מפולין, בעיצומה של המלחמה ב-1943, משימה כמעט בלתי אפשרית, שהשלים כשהוא חוצה את הונגריה, רומניה, בולגריה וטורקיה. הגיע לישראל, ותוך שנים ספורות היה למכונאי טייסים. אחרי מלחמת העצמאות, ביקש להצטרף לבית הספר לטייס וגילה שלא יוכל להיות טייס. הייתה לו הראייה לקויה, הוא אומר. ומאידך התברר שבמבחנים שהוא מאוד מתאים להיות נווט, וכך היה. ב-1955, אחרי שירות צבאי כנווט וכמדריך אחד הטובים בחיל, השתחרר גולדרייש ועבר לאלעל שבדיוק נוסדה ממנה פרש ב-1980. כשהחידושים הטכנולוגיים הפכו את המקצוע למיותר, אבל הנווט האחרון של אלעל נותר קרוב למקצוע ועבד באספקת אביזרים וציוד לנמלי התעופה. עם כל זה לא מספיק ברור, לפגישתנו מתייצב עם מקטורן חיל האוויר ועליו כנפי צוות אוויר. והוא מעולם לא השתחרר ולא השתחרר מהטייס, מעידה עליו ביתו טניה שהתלוותה אליו. גם הוגו מרום בן ה-82 נשאר בתחום. הוא נולד כהוגו מייזל, בנו של יהודי עמיד מברנו שבצ'כוסלובקיה. ובגיל 10 הוא עלה עם כ-600 ילדים יהודיים נוספים על משלוח הילדים. הקינדרס טרנספורט והגיע לאנגליה. בתום המלחמה שב לברנו. החל ללמוד הנדסת טייס באוניברסיטה המקומית וגויס לקורס באולמוץ. הוא אמר שהוא מוכן להגיע לישראל ולעזור לאחיו היהודים. אך אחרי שתתבסס המדינה היהודית, הוא ישוב לצ'כוסלובקיה ויסיים את לימודיו, כך הוא מספר. אבל מרום השתקע בישראל ובתום השירות בחיל האוויר, עבר לתעשייה האווירית והיה מטייסי הניסוי הראשונים. המוצלחים ביותר מוסיפים החברים. והיום, ניחשתם נכון, הוא עדיין עובד כמתכנן שירות תעופה ומסלולי המראה ונחיתה. אבל אחרוני חניכי בית הספר הראשון לטייס זוכרים לא רק את תאריכים ומקומות, יש להם גם דעה ברורה ומדויקת על סוגי המטוסים. המסר שמית הגרמני, המסכימים, היה הקשה מכולם. בניגוד לספיטפייר הבריטי, בובה של מטוס. בכל המובנים, אומר אחד, והשאר מהנהנים. ולמרות הוותק העצום, אין ספור שעות הטיסה שצברו יחד, והפרק המשמעותי בתולדות הציונות במדינה שעליו הם חתומים, נדמה שהשישה שמחים במיוחד לפרגן לדור הצעיר. הם נהדרים על הטייסים שלנו, הם אומרים, של ימינו. הם טובים, הם הכי טובים שיש. בכלל נדמה שהחברה האלה מקפידים לתת כבוד למי שמגיע לו. קחו למשל את צבי לבון, לשעבר אמריך לדוביץ', שהגיע לאושוויץ עם כ-400 אלף יהודים, בטרנספורטים המאוחרים מהונגריה באביב 1944, והיה מהמעטים שניצלו מתאי הגזים. מעט אחר כך הוא עבר לבוכנוולד, משם לדחאו ולפלוסנברג, והצליח לברוח מצעדת המוות. היה לי הרבה מזל, הוא אומר, כך הוא מסכם את התקופה במשפט קצר. אחרי מלחמה שב לבון לעירת הולדתו, התאחד עם אבי והשניים עברו לעיר טפליצה. כשהגיעו שליחי ההגנה, הצטרף לקורס והיה אחד המצטיינים. מאוחר יותר מונה למפקד טייסת 100, ושרת בחיל האוויר עד 1970. ואז הפך לטייס ארקיע, עד שיצא לגמלאות. הוא אמנם אחד המבוגרים שבחבורה, אבל אברהם הר שלום, תעשיין, מצליח, שנראה צעיר בהרבה מ-86 שנותיו, הוא היחיד מבין השישה שעדיין מטיס מטוס. פייפר אצטק, דו מנועי. הוא נולד בפולין בשם אברהם פרידברג, ושרד בין השאר את מחנה אושוויץ שממנו הוא מספר, ניסה למלט לשווא, ובנס לא הוצא להורג. אחרי צעדת המוות הגיע לבוכנוולד, ומשם פונה לטרזנשטאט של יד פראג. משם נמלט עם כמה צעירים נוספים, ומצא מסתור אצל משפחה מקומית. כשאבי המשפחה הבכיר במחתרת האנטי-גרמנית הציע לחבורה להצטרף ליחידה שיצאה למתקפה על הכוחות הגרמנים. הסכימו מיד. בתום המלחמה, מעט אחרי שזכו בני החבורה באותות הצטיינות, שמע הר שלום על גיוס קורס הטייס והגיע לאולמוץ. ב-1951 השתחרר מחיל האוויר, אך בצ'קיה המשיכו לקדם אותו בסולם הדרגות. יום אחד גיליתי שבזמן שבצהל אני בסך הכל סגן, בצ'כיה אני תת אלוף, הוא צוחק. ובצ'כיה באמת זוכרים את העבר. לראיה, לפני כארבע שנים הוזמנו חניכי הקורס באולמוץ לביקור רשמי בפראג, שסוקר בהרחבה בכל אמצעי התקשורת. השישה שהגיעו במטוס הצבא הצ'כי זכו באותות ההצטיינות ובמתנות רבות, ובעיקר התרגשו מאוד מקבלת הפנים האוהבת. התברר לנו, הם אומרים, שהצ'כים עדיין זוכרים ויודעים להעריך אותנו. המתנדבים דאז, שקיבלו את הכשרתם הראשונה בשמי צ'כיה, מחייך מנור בן ה-63 שנה, אחרי שהחל סיפורו של קורס הטייס הראשון של צה"ל. בזה נסיים בדוגמה החיה המופתית הזאת, ולהתראות בתוכנית הבאה. אני כבר לא יודע איך להתייחס. יש לי כנפיים, לשנייה הזאת עבדתי שנתיים. כל כך חששתי מהרגע שאין שום, אבל היום אני טייס על מציפור. היא דאגה לי, היא עברה תקופה קשה. אם לי מגיע סוג כנפיים לשלושה, המפקד סוף סוף עובר בין השורות, הוא מתקרב אליי, הנס עומד לדרות. הוא כבר עומד מולי, הלב שלי בתום, אני מרגיש על החזה שלי פתאום. היבול מכאן והלאה השמיים הם הרבה.